אהלן, ברוכים הבאים ל-34% מהשדה. אני אלון ארד, אוהד קורסה, ואיתי כרגיל, אוהד סאנס ממורמר, אוהד סאנס מצ'ופר, אוהד סאנס מסופר, טל נחום מעניינים.
מעולה, מעולה, לא יכול להיות יותר טוב נראה לי, נכון?
שמע, בסוף שבוע יום הולדת, ברור, מזל טוב, חביבי.
אפילו דיברתי על זה, אבל כן, תודה, תודה רבה.
אתה דיברת על זה שאשכרה חזרו משחקים, וזה אשכרה בנושא שלנו, הבנתי אותך.
תשמע, עזוב הנושא שלנו, גם עקב זה שאנחנו, בגלל שחזרו כל כך הרבה משחקים ולא שיחקו כל כך הרבה זמן, אז ראיתי כמעט כל משחק. אני חושב שחוץ משני משחקים, לא ראיתי את כולם, יום הולדת, לא יום הולדת, אבל אתה יודע, רציתי להיות מסוגל לדבר על כמה שיותר דברים, ויכול להיות שאשתי, בגלל שזה יום הולדת שלי, לא אמרה כלום. כאילו, אני עם שחר על הידיים, שים אותו על הרצפה, לא, אבל אם אני שם אותו על הרצפה, אז אני צריך להשגיח עליו ולא על הטלוויזיה. היה משעשע, אבל כן, זה היה איזו הזרקת כדורסל כזו חזקה לבריד, אחרי כמה חודשים, היה מעולה.
וואי, התגעגענו, התגעגענו. אתה רוצה להגיד בן כמה אתה אגב, או שזה סוד?
אני בן 40.
אשכרה.
החלפתי קידומת. פעם, כן.
לא נראה רגע מעל 50, תאמין לי.
אני שומע את זה הרבה, אני שומע את זה הרבה, תודה. תודה רבה.
סתם, לא נוריד אותך ככה לפני תחילת פרק. אז זהו, הכדורסל חזר, יש על מה לדבר, איזה כיף לנו. אבל לפני שנגיע לענייני בועה, ממש לפני כמה דקות, קיבלנו דיווח שתום טיבודו חותם בניקס לחמש שנים. החתמה טובה, רעה, מאוד מפתיעה, ברור. אף אחד לא ראה את זה מגיע.
כן, ממש מפתיע. אני, זה היה ברור שהוא היה... בוא נגיד כזה דברים, כל אחד אחר שהיה נבחר, אני הייתי קצת מופתע שהם לא היו הולכים עליו. די רוצים לעשות שם, להצליח שם כביכול בכל מחיר, אז אולי הולכים פה על מישהו שהם חושבים שהוא סייף, ברמה מסוימת, כאילו הוא סוג של מנהל עם רקורד טוב, אפשר להגיד, מנהל הגנתי, מאמן הגנתי, יש לו ניסיון בניהול קבוצה, שהוא היה הפרזידנט הנשיא של הוולבס, ככה שאולי הוא מבין יותר.
לטובה ורעה.
כן, כן, אבל ניסיון רע, ניסיון טוב, זה לא משנה, ניסיון זה ניסיון. אבל לפעמים זה נופל בשיקול, שאתה יודע, יש לך מנהל. אתה יודע, כן, זה באמת יכול להיות, אני יכול להבין מה שאתה אומר, שזה יכול להיות גם שיקול לטובת או לרעת המועמד. אני הייתי מאוד רוצה שהם הלכו לכיוון מישהו שיפתח קצת הצעירים, כמו קני אטקינסון וכו', אבל הם הלכו על טיבודו. בסדר?
מצד שנשמע, יכול להיות שאני צריכים איזשהו מישהו שהוא יותר אולד סקול, יותר קצת משמעת. יכול להיות שזה משהו שיעזור בניקס, למרות שטיבודו יש לו רקורד של ללכת יותר גם עם ותיקים, שזה בדיוק הפוך ממה שהניקס צריכים.
כן.
יש לו את הקשרים שם עם ליאון רוז, שמן הסתם השפיעו. בסופו של דבר, אתה יודע, עברנו איזשהו תהליך עם תום טיבודו, הוא התחיל כמאמן מצוין, והיו לו עונות מדהימות בשיקגו בתחילת הדרך.
כן.
ואז הליגה קצת קלטה את העניינים, והליגה הדביקה אותו, את השיטה ההגנתית שלו, אפשר להגיד, אבל הוא עדיין מאוד מאוד היה מעורך, הוא היה סוג של overrated אפילו, כשהוא הגיע למינסוטה, ובמינסוטה הוא נכשל, חוץ מעונה אחת של איזה 45 ניצחונות, אם אני זוכר נכון. משהו כזה.
זה בטח העונה של באטלר, אם אני זוכר נכון, אבל...
כן, כן, חוץ ממנה היו שמות שתי עונות איומות ונוראות, והוא נחשק, ולמעשה הוא הפך מ-overrated ל-underrated. וכבר דיברנו עליו כאיזשהו משהו שלא רצוי, ובסופו של דבר זה מאמן שיודע מה הוא עושה, ואמרת, הוא משהו שהוא יחסית בטוח, הוא יכניס מסדר במשמעת, הוא יעבוד בשיתוף פעולה עם ההנהלה, שזה משהו שליון רוז אמר שחשוב לו, ויש גם את הקשרים שלהם מראש. ולכן יכול להיות שזה החתמה... תראה, זה לא החתמה רעה, זה בטוח. זה מה שאני אומר. אם מחתימים אותו רק כמאמן...
מרגיש לי שזה כמו הרמה להנחתה, אתה יודע? שזה סוג של meant to be broken כזה, אתה יודע, היו לו, הוא פותר מהבולז אחרי, או לא די, כאילו תקופה לא רעה בכלל, אי אפשר להגיד שהמחליף שלו עשה עבודה יותר טובה, במנסות הוא אולי נכשל, אבל עדיין הייתה לו שם עונה שהם נתנו שם הישגים יפים, אבל ההרגשה פה היא שאני למשל, אם אני אוהד ניקס, אני אגיד, מה עכשיו טיבודו, בשביל מה, מה הוא מביא כבר, מה הוא יחדש, אתה מבין? אנחנו יודעים מה יהיה. אז תהיה לנו קבוצה הגנתית, קבוצה של ותיקים, לאן נגיע איתו. לעומת זאת, אם אתה מביא, סתם דוגמה, כמו שטורונטו עשו עם ניק נרס, ואמרו אחרי שדוויין קייסי, אם אני לא טועה, זכה במאמן העונה, והביא אותם לפלייאוף, להופעות יפות כמה, נכון, הוא לא עבר כזה over the hump, אבל היו לו תקופות מאוד טובות בטורונטו, ועדיין פיתרו את מאמן העונה בשביל העוזר מאמן שלו כביכול, וזה התפוצץ להם לטובה, כן, להתפוצץ להם בצורה יפה. הייתי כן רוצה לראות משהו כזה בניקס. בואו תאמרו על משהו, זה לא שעכשיו אתם הולכים להיות בפלייאוף בשנה הבאה, אבל בואו תנסו להביא מישהו שעם החומר שחקנים שיש לכם כרגע, ירים אותו, ולא יביא אנשים שיהפוך את החבר'ה האלה לסוג של בואו תלמדו איך לשחק, בואו תראו איך אנחנו, איך אתם משתלבים. הוא צריך לגרום לחבר'ה האלה להוביל את הקבוצה.
אני לא בטוח אבל בנושא הזה, כי תראה, על כל ניק נרס וברד סטיבנס יש אי-אלו מאמנים שלא שורדים ולא משאירים חותם מדהים בליגה יותר מדי.
קושקו וכאלה.
לדוגמה, לצורך העניין. שגם אם הם מאמנים טובים, החוסר ניסיון פה בועט, הניקס צריכים כרגע לדעתי, כמובן זה גם מישהו שיעשה קצת סדר. אני מסכים איתך שזה לא מינוי יצירתי, זה לא מינוי שמעורר אצל האוהדים איזה שהם חלומות או תקוות גדולות מדי, כמו שאתה אומר. But it will get the job done, נכון? זה לא משהו שמשאיר לך הרבה מקום לפנטזיה. האפסייד שם הוא כאילו לא יור, יכול להיות שיום אחד הוא יהיה... מצד שני, יכול להיות שזה מה שצריך שם, קצת גנרל, קצת מישהו שיעשה סדר, מישהו שיהיה יותר יחזיק אותם את המשמעת שם יותר קצרה. ניק זה לא מועדון מאוד בריא, כמו שאנחנו מכירים אותו כרגע. בוא נראה, זה הולך להיות מעניין. אני מסכים איתך שזה גם מינוי מאוד יצירתי, שמאפשר לאוהדים לחלום. אני כן חושב שזה מינוי עם רף גבוה, לצורך העניין. בסדר גמור, זה מאמן שאתה יודע את העבודה, ואם יום יבוא והוא יצליח לפתח אותם ולא יצליח להגיע איתם, אם הם יגיעו למצב של טורונטו, של ההמפ הזה, אז סבבה, אפשר להביא את הסטיב קר, את הניק נרס. אבל בוא, שיגיעו לשם קודם כל, לדעתי, לפחות. טוב, בוא נדבר קצת כדורסל, לצורך העניין.
אני איתך.
אנחנו ממשיכים בפיילוט של שאלות מהמאזינים, מהקוראים, ככה פרסמנו פוסט ביום הקודם, אנחנו מודים לכל מי ששלח שאלות, ובואו נתחיל עם ברנק מונק.
ברנק מונק, כן, אוי, הוא יש לו שאלות טובות.
תמיד,
אני אוהב את השאלות שלו, כן.
תמיד. אשמח ההתרשמות, יש לו כמה, יש לו שלוש שאלות, בואו נתחיל מהראשונה.
If I know ברנק, I would expect nothing less.
בדיוק. אשמח ההתרשמות הדרה ממשחקי ההכנה, האם יש קבוצה שהפתיעה אתכם לרעה או לטובה?
אני אגיד לך מה, ראיתי לא מעט משחקים, אני לא באתי בהרבה ציפיות, כי בכל זאת אנחנו עדיין לא אפילו במשחקים האמיתיים, אנחנו פה בסקרימג'ים של קדם עונה. אז מה שראיתי בגדול, התרשמות, זה היה כמו לצפות בליגת קיץ. ברמה מסוימת, הרבה חבר'ה צעירים שבדרך כלל לא יקבלו דקות, משחקים דקות משמעותיות, אם זה במשחק של הקליפרס, טרנס מן וכל מיני דקואן ג'פריזים כאלה שמשחקים, שבדרך כלל לא יקבלו הרבה דקות. אז הציפייה שלי מראש הייתה נמוכה, אם כי המשחק הראשון שראיתי של הקליפרס היה פשוט משעמם ברמה שאני לא ציפיתי לזה. אני בכל שלב מצאתי את עצמי מת לחבות את הטלוויזיה ואת המחשב, פשוט ללכת לישון, כי זה היה פשוט משעמם.
אני כל כך לא מסכים איתך, אגב.
המשחק של הקליפרס הראשון?
נהניתי ממנו מאוד, כן, פול ג'ורג' היה מצוין, היה כיף לראות את זה, ג'ואקים נועה.
מג'ואקים נועה נהניתי, אבל...
זה דרך אגב, קשה לי להגיד שיש קבוצות שהפתיעו אותי, כי באמת, אני לא חושב שההפתעה פה היא מילה נכונה, אבל יש דברים שהפתיעו אותי.
נכון.
ג'ואקים נועה הפתיע אותי שהכושר שלו.
זה לא הפתיע אותי, אני נורא נהניתי ממנו, ואני יודע שהוא תמיד בא ונותן מקסימום.
אבל הוא היה יותר אחד ממה שחשבתי, פתאום נזכרתי שהוא מוסר נהדר, וזה היה כזה כיף להיזכר בזה.
תשמע, ג'ואקים נועה, אני נקראתי, אני מתחיל את המשחק, התקפה שנייה של המשחק, או שלישית של המשחק, יש זריקות עונשין, לא של קליפרס, והבן אדם מזיע, כמו חמור התקפה שנייה של הבן אדם, מלא זיע, ואני אומר לאשתי, תסתכלי, אני לא יודע, התחיל עכשיו המשחק, כמה הוא, איך הוא כבר מזיע כל כך הרבה. אז הבן אדם הזה נותן, כנראה, אבל הבן אדם באמת, הוא לא משאיר כלום על הפרקט, לא משנה כמה דקות הוא משחק, הוא תמיד נותן את המקסימום, וזה כיף לראות.
אז הוא הפתיע אותי, כשחקן.
זהו, אבל המשחק עצמו, אני ראיתי משחקים אחרים שכאילו באו, חבר'ה באו באמת לשחק. היה נראה שבמשחק כזה באו כדי להופיע, כדי להראות את עצמנו, בואו ניתן את הדקות שלנו לסטארטרים, אחר כך נכניס כל מיני חבר'ה שסוף ספסל וכאלה, וזה היה נשמע לי, והיה נראה לי פשוט כאילו, טוב, בואו נגמור עם זה, בואו נראה עד הסוף, כי אני רוצה לדבר על זה, אבל פשוט, פשוט היה משחק שהייתי מוותר עליו אם הייתי יודע את זה מראש.
אוקיי, לא מסכים איתך. אני אגיד לך עוד כמה דברים שקצת... בוא נקרא איזה הפתיע אותי. הפתיע אותי באופן כללי הרמה. כלומר, אני הרגשתי ששחקנים בכמה וכמה משחקים הגיעו יותר חדים ובכושר ממה שציפיתי. כלומר, הקונטנדנריות נראות מצוין, מילווקי נראית מצוין, הלייקרס בדקות של ג'יימס ודייביס נראו מצוין, פול ג'ורג' אמרנו נראה מדהים.
כן.
כלומר, הרמה הפתיעה אותי, לא נראה שהם צריכים המון, הם צריכים עוד להיכנס לקצב קליעה קצת חלק מהקבוצות נראה, אבל סך הכל, לא נראה שיש מישהו שמאוד לא בכושר, כאילו, חוץ ממייק בודנהולזר שנראה לי שיש מין ממש, כולם חזרו ממש בכושר, יחסית. כן הזכרתי כמה ממפיס קצרים בגלל הטריידים שהם
עושים. וואו, עשו. עברנו לממפיס, וואו, איזה משחק.
נורא.
זה היה פשוט, פוף. זה היה משחק קשה לצפייה. זה מבחינת הצד, אתה יודע, לפעמים אתה רוצה שטף מסוים, וזה היה פשוט, אתה יודע, אני מסתכל, אני אומר, they can't buy a bucket, הם לא יכולים לקנות סל, כאילו לא יעזור כלום, זה היה פשוט מדהים. אפשר לתת קרדיט אדיר להגנה של פילי בעניין הזה, אבל זה היה פשוט, אני נהייתי מתוסכל מזה שאני לא רואה סלים בצד השני. לגמרי, כן, לגמרי.
אז זהו, אז אני לא אגיד שזה הפתיע אותי, זה פתאום נזכרתי בזה, כלומר, פתאום נזכרתי כמה הם קצרים, וזה אולי קצת תפס אותי לא מוכן, אז בואו נקרא לזה ההפתעה.
גם מעבר לקצרים, הטריידים שלהם העיפו את החבר'ה המנוסים כבר, אתה יודע, את הג'י קראודר וכאלה, ככה שכשהם היו בשלב המתסכל, לא היה נראה שיש מישהו שיכול להוציא אותם משם. הם ירדו למחצית עם איזה 28 נקודות, אם אני זוכר נכון, ואני אומר לעצמי, אני כבר לא יודע אם להמשיך לראות, כאילו זה כבר נראה כמו איזה בלואוט שהולך לקרות. אז זה כן חזר לעצמו באיזושהי רמה, הם חזרו למשחק וכו'.
בגלל רוטציה.
כן, המחצית, נכון, יצאו שחקנים לפילי וכו', אבל כן, אבל תשמע, זה היה קשה לצפייה, וכן, כמו שאתה אומר, זה פתאום אתה נזכר שכל החמישייה פה צעירה, שחקנים שנכנסים להחליף גם כאן חבר'ה צעירים, מה, לא יודע מה הייתה הציפייה שלי לפני כן, אבל בהחלט נתקלתי כמוהם באמת הקשה.
אוקיי. שאלה שנייה של ברק, מה דעתכם לגבי קצב המשחק והרוטציות? האם אתם רואים במצב הנוכחי עם יותר סיכוי לפציעות? אולי קבוצות משחקות יותר לאט, או מלכתחילה משחקות ברוטציה יותר רחבה? יותר לאט לא כל כך ראיתי. לגבי הרוטציה, זה הסקרימג'ים, ברור שהרוטציות היו משוגעות לחלוטין. כן היו קבוצות כמו פילדלפיה שבחרו לבחון רוטציות ספציפיות, והיו קבוצות שעשו חילופים על פי חמישיות לגמרי.
אוי.
ואז יכולת פשוט להעביר, זה היה ממש ליגת קיץ. אני חושב שהתשובה אבל לשאלה הזאת של ברק, של אם נראה קבוצות משחקות ברוטציה יותר רחבה, מאוד מאוד תלויה במי הקבוצה, כלומר...
הקבוצות תלויה סיטואציה.
כן, הקבוצות בפסגה שלא יכול... אין להם יותר מדי מה להפסיד פה, מילווקי, לייקרס, קליפרס, יפתחו עם רוטציה יותר רחבה ויתחילו לצמצם. למרות שאין להם הרבה פה טווח, כי בסוף תוך 8 משחקים מתחיל הפלייאוף, והם צריכים להישאר לברון ישחק 36-7-8 דקות. אבל יתחילו ויצמצמו. מצד שני, יש קבוצות שלא יכולות להרשות לעצמן להתחיל לאט ורוטציה רחבה. פורטלנד לא יכולה להרשות לעצמה את זה. סקרמנטו, כל הקבוצות שנאבקות על המקום האחרון במזרח, כל הקבוצות... במערב, סליחה, כל הקבוצות גם שלהם נמצאות במקום השביעי והשישי והחמישי במערב, שמפחדות שכל מה שמנסות שגעים, בדיוק, להימנע מהלייקרס והקליפרס, כן. לא יכולות להרשות לעצמן את זה, ואנחנו נראה לדעתי מהר מאוד את הרוטציות הרגילות, מתקצרות, אפילו רוטציות כן. של פלייאוף כבר בסיבובים, כבר בשמונה משחקים הראשונים בעיניי.
אני חשבתי שהיו כצפוי, כן? היה שלבים שהמשחקים היו מאוד מפוזרים, כל מיני ניסיונות כאלה, כמו שאמרת. אפשר אפילו להזכיר את הליינאפ של הנאגץ, שלא היה שם מישהו פחות מ2-1, והיו שם 3 סבן פוטרס וזה, זה היה מאוד משעשע לראות, ושחקנים שהם כל כך out of position, שאני כבר לא יודע מה לומר, אבל זה הזמן להתנסות, וזה הזמן לנסות כל מיני דברים מעניינים, משעשעים, לראות איזה שחקן שהוא, אתמול אני חושב זה היה במשחק של הלייקרס, שטיילן הורטן טאקר סוף סוף עלה לשחק אחרי, שהוא רוקי שלהם, ואתה יודע, לא ראינו אותו משחק, הציפייה היא לא יותר מדי, אבל הנה, שחקן סוף סוף סל שהוא שיחק בג'יליג, ומקבל דקות, ונראה סביר מינוס כזה. לא שחקן שאני מצפה לראות אותו בפלייאוף או במשחקים האמיתיים, אבל אתה יודע, זה זמן לנסות. זו קבוצה שיש לה רוטציה מסוימת, שאתה יודע, יש לה את הכוכבים שעלו המון המון כסף, ואז הרוטציה, בהמשך הרוטציה, השחקנים הם, בעצם הערך שלהם הוא פחות, אין להם את הסטאר פאוור, אלה שפחות יכולים ליצור סל לעצמם, אלה שקלה 3, מאוד שחקני מטרה, אז שווה לנסות לראות אולי מישהו פה יבריק, או שווה איזה צפייה, או איזה ניסיון. לגבי רוטציות גבוהות, כאילו רחבות או פחות, מאוד תלו סיטואציה, אם יהיו חבר'ה שיהיו חולים או משהו כזה, ויצטרכו לשלוח אותם החוצה, אז אתה תראה יותר שחקנים וכו'. אני כן חושב שאם הכל יהיה תקין, אז אנחנו נראה את הכל מצטמצם ברגיל.
מהר מאוד, כן.
לגמרי.
טוב, שאלה האחרונה של ברק, אני מפנה אותה לחלוטין אליך. בהינתן העובדה שלא יהיו אימונים אישיים וקומביין, מה לדעתכם הפרמטרים הדומיננטיים של קבוצות להערכת שחקנים בדראפט? אני אפנה את זה איך, אני כן אגיד שאני מאמין רק שיהיה קומביין. בצורה כזו או אחרת, יהיה לדעתי איזשהו קומביין, כבר קבוצות, הליגה העבירה לקבוצות רשימות של שחקנים שיתחילו לצמצם ל-70 שחקנים. כלומר, לדעתי יהיה איזשהו קומביין, אבל אשמח לשמוע להתייחסות מה היו הפרמטרים העונה.
אני אגיד לך מה, אני גם כמוך חושב שיהיה קומביין, שלחו 130 או 170 שמות, לא זוכר כמה בדיוק היה המספר, לא, לצמצם ל-70.
שלחו 100 לצמצם ל-70.
אוקיי, אז 70 איש
שיגיעו. אם
אני זוכר נכון. 130, לא זוכר כמה היה המספר, אבל זה עדיין, צריכים להגיע 70 למקום ספציפי, ואפשר לעשות איזושהי בועה קטנה, זה בכל זאת חבר'ה מאוד צעירים, שיכולים לסגור את עצמם באיזה תנאי קולג' כאלה, אם אפשר למצוא סיטואציה כזאת. ואז אני אישית חשבתי שהם באמת יכולים, הרי החבר'ה האלה יגיעו לאולם בעצם להתאמן. אז מה הבעיה? אני רואה את האולם שהיום החבר'ה משחקים בו, בבוע, ואני רואה במרכז האולם את האזור של המזכירות שסגור בתוך, והפרשנים שסגור בתוך, בכאילו זכוכית כזו, או פלסטיק כזה, שכדי שכל ה... אני מניח שזה החבר'ה שפשוט רואים הרבה יותר אנשים, אז כדי שהם לא יבואו במגע עם השחקנים והספסל, סגרו אותם עם זכוכית. אז אני לא רואה שום בעיה לעשות דבר כזה, ולשים כאילו את ה-General Managers וכל החבר'ה האלה באזור סגור, מבודד, שהשחקנים ירוצו. החבר'ה הצעירים יגיעו, יעברו בדיקות, כמה ימים של בידוד, ויכולים להתחיל לעשות קומביין. הקומביין הוא בדרך כלל כמה ימים, זה לא משהו רציני. אפשר לסגור את הסיפור הזה בשבוע וחצי.
זה גם יכול להיות בלי סקרימג'ז, רק אימונים אישיים. כלומר, אפשר למצוא פתרונות לזה.
אפשר למצוא פתרונות.
יהיה איזשהו קומביין, כנראה.
אפשר גם תמיד לעשות אחד על, שכל פעם אחד יעשה, אם אתם רוצים בדיוק. ממש לבודד או קבוצות קטנות, זה לא הבעיה. הערכה, תראה, כרגע אין מה לעשות, עובדים ממה שיש, זה שיחות זום, זה טלפונים מקורבי שחקנים ומאמנים וכל מיני דברים כאלה. אני כן חושב, הוא דיבר על הערכת שחקנים ואת מי לקחת בסוף, אני מניח, אז יכול להיות שהרבה קבוצות, בגלל החשש מהסיטואציה שאולי הם לא יכולים לקחת את השחקן לפגישה, או כמו שבסנס בעבר היו עושים, היו לוקחים את השחקן לארוחה, והוא לאיזה יום כזה שהוא פוגש את הג'נרל מנג'ר, ובסופו של דבר זה נגמר באיזה ארוחת ערב, כדי בעצם לעמוד על טבעו, אז יכול להיות שהסיטואציה הזו לא תתאפשר, אז יכול להיות מאוד שג'נרל מנג'רים ואנשים שבעצם מקבלים את ההחלטות ילכו על שחקנים עם רקורד הרבה יותר מוכח. ועל פי כן יכול להיות שדזמונד ביין, סתם דוגמה, שחקן שיש לו 4 שנים במכללות, יקבל יותר קרדיט משחקן שהוא כמה מקומות בסך הכל אולי מדורג גבוה ממנו, אבל הוא פרשמן. ואז אולי יעדיפו ללכת על מישהו שהוא סוג של מניה בטוחה יותר. יכול להיות שזה ייכנס לשיקול. זו הסיטואציה, אנחנו לא יודעים מתי נצא מהסיטואציה הזו של הקורונה, אבל אני כן בהחלט רואה את הדבר הזה משפיע. בדראפט הנוכחי יכול להיות שזה לא פקטור, כי יש הרבה מאוד שחקנים שהם, זה נחשב דראפט של רול פליירס, וככה שהנפילות לא יהיו גדולות, זאת אומרת שבכל מקרה אם אתה בא בהתאמת ציפיות של אני הולך להשיג איזשהו רול פלייר טוב, סביר להניח שאתה תשיג אותו, גם אם תלך על מישהו שיש לו רקורד פחות זמן, פחות ארוך.
כן, זה לא הדראפט שג'נרל מנג'ר יאבד את העבודה בגללו.
לגמרי, ממש לא.
בוא נקרא לזה ככה, אבל okay. אני מסכים איתך, אני חושב שהעניין של כל מיני פרוספקטים שבסימן, יכול להיות שילכו יותר למניות בטוחות, ילכו על אנשים ששומעים עליהם דברים טובים, על האופי, על אינטנג'בלס יותר מאשר זה, כי באמת לא תהיה את האפשרות לבדוק את זה בעצמם. כלומר, הכישרון ישחק פה פחות תפקיד, כמובן שהוא ישחק תפקיד, כן, אני לא בא להגיד שלא. הוא עדיין התפקיד הראשי. כן. אבל יכול להיות שפחות ייקחו שחקנים... שעכשיוים מוכשרים, אבל אופי בעייתי.
אני עם סימן שאלה כמו אירון נסמית ששיחק רק 13 משחקים. אז זה יכול, נכון, זו שנה השנייה שלו, אז אולי הוא לא באמת דוגמה טובה, אבל זה משהו שהוא פתאום נתן איזה עונת פריצה, אבל דוגמה של חצי עונה כזאת. כן. כך שאי אפשר לדעת אם הסטטיסטיקה הייתה מתיישרת, אם... יש פה שאלות, בוא נגיד ככה. אז יכול להיות שבמקרה שלו אולי יעדיפו ללכת על דזמונד ביין, שקולע מצוין משלוש, שחקן הגנה מעולה, בלה בלה בלה, אותו גודל, אותה אתלטיות וכו', קרוב אליו אפילו באזורי הדראפט. יכול להיות שמנג'ר יגיד, אני מעדיף את השחקן הזה, כי אני לא בטוח לגביו יותר.
כן, מצד שני, הנה, ראינו גם שיש שחקנים שבאמת הרוויחו מהסיטואציה, כמו ים הדר ודני אבדיה, שנתנו פה...
כי הם משחקים.
בדיוק, וזה פרמטר שקבוצות הסתכלו עליו. כרגע המידע הכי... השחקנים שיש להם את המידע הכי עדכני עליהם, על איפה הם נמצאים היום, זה דני אבדיה וים הדר, זה השחקנים. ועזוב שהם נתנו שחקו הצגות יפות, לדני היה משחק נפילה אחד, אבל מעבר לזה הם נתנו הצגות יפות, וזה פרמטר. אנחנו יודעים מה יש לנו בו. אנחנו לא ראינו את ההוא כבר 10 חודשים שחק כדורסל, או 8 חודשים, או 6, אני לא... עד אוקטובר זה יהיה איזה 7 חודשים בלי כדורסל לחלק מהחברה האלה. אבל את ים הדר ראינו, והוא היה טוב, אז ניקח אותו. יכול להיות שזה גם פרמטר.
תראה, אפשר גם להשוות את זה באותה מידה לקיליאן הייז, שמשחק בליגה הגרמנית, והוא לא משחק כרגע. וזה יכול להיות גם, שמעתי אגב, שהוא קצת צנח אצל לא מעט אנשים בדראפט, יכול להיות שאם הוא היה משחק ונותן משחקים נכון. טובים, אז הוא היה שומר על המניה שלו הגבוהה, שאצל רוב האנשים הייתה המניה מאוד גבוהה, מקום 2-5 כזה. אז הוא לא משחק, לעומת זאת דני וים משחקים, ובאמת ים היום הוא באמת שם שרוב האנשים שעושים דראפט מכירים, אני אישית חושב שהוא צריך, בוא נגיד ככה, אני הייתי לוקח אותו בסיבוב השני בדראפט השנה, והייתי מרגיש עם זה יחסית בנוח.
אוקיי, בוא נתקדם לאריק רגב, ששאל מה התקרה של בוסטון הנוכחית, והאם קמבה בראון וטייטום הם ביג פרי?
בסיטואציה, אתה רוצה להתחיל או שאני...
דבר.
בסיטואציה של הליגה כרגע, מה שקורה במזרח, אני בהחלט רואה אותם, אם הם נשארים בקור הנוכחי, אני כן בהחלט רואה אותם כפוטנציאל להגיע לגמר, גם השנה, גם שנה הבאה וכולי, ההתפתחות של השחקנים היא מאוד חשובה, אבל גם עכשיו הם יכולים להגיע לגמר המזרח, הכוונה. יחד עם זאת, הוא שואל, זו התקרה מבחינתי, אני לא חושב שהם עוברים את מילווקי, תהיה להם בעיה גם מול פילדלפיה, מיאמי תעשה להם בעיות, הם בכל זאת עדיין חבר'ה צעירים, הוותיקים שלהם זה קמבה ואפשר להגיד היוורד מן הסתם, אבל לגבי הביג טרי...
אז רגע, אני רק רוצה להתייחס למה שאמרת לפני שתגיע הביג טרי. זהו, צריך לחלק את זה למה התקרה שלהם העונה, ומה התקרה שלהם בעתיד. כי העונה, התקרה שלהם היא, כמו שאמרת, גמר המזרח, והסיבה מבחינתי מאוד פשוטה, אין להם קו קדמי. קנטר ולא יודע מה, רוברט וויליאמס ודניאל טייס, לצורך העניין דניאל טייס פותח. זה לא קו קדמי טוב, זה אפילו די פתטי. סטיבן אדמס חגג עליהם הלילה, חגג, באמת, זה נראה היום ונורא, ואם סטיבן אדמס עשה את זה, אז מה יעשה שם עם ביד? או אנטוני דייביס, כן, זה לא היה נראה טוב, לא שאפשר לשפוט על פי משחק אימון, אבל זה גם מאוד מתאים למה שאנחנו יודעים על השחקנים האלה.
תשמע, מבלי להעליב, בכל זאת שחקן שנה שנייה, אבל גם אייטון עשה בית ספר לטייס.
יפה, ואני מעריך לטייס כשחקן, אבל זה לא קו קדמי מרשים, וזה קו קדמי שהולך להפיל אותם בפלי אוף. שוב, תגלוי בית שאפ, הם יכולים להגיע גם לגמר המזרח, אם הם לא יפגשו את פילדלפיה לפני. מצד שני, אם אנחנו עוברים את העונה הזו ומסתכלים על עונות קדימה, אם הם יצליחו לחזק את הקו הקדמי שלהם, הם קונטנדרית מבחינתי. וטייטום ובראון ממשיכים את ההתקדמות, אפילו לא בצורה לינארית, אבל ממשיכים את ההתקדמות, כן, קונטנדרית לכל דבר ועניין, אין סיבה שלא. יש שם, וזה גם די עונה על השאלה הבאה, אם זה ביג 3, שוב, אם ההתקדמות ממשיכה לרמה שקימבה הוא השלישי בביג 3 הזה, אז זה ביג 3. כלומר, טייטום יכול להיות שחקן, אם הוא ממשיך, הוא יכול להיות השחקן הכי טוב בקבוצה אלופה. וג'יילן בראון לחלוטין יכול להיות השחקן השני הכי טוב בקבוצה אלופה, אם הם ממשיכים להתקדם. אם זה נעצר במצב שקמבה ווקר הוא השחקן השני הכי טוב מבין השלושה, אז לא. אז התשובה היא לא, משהו נתקע בדרך.
נגעת בול. ואני אגיד לך מה הכוונה שלי. אני, טוב ש... הניתוח שלך הוא מצוין, ואני רוצה להגיד למה מבחינת הצד שלי. ביג 3 בעיניי, כשאומרים ביג 3, אני מדמיין את מה שהיה במיאמי עם לברון, מה שהיה בקליבלנד עם לברון, ומה שהיה בגולדן סטייט. זה מבחינתי ביג 3. ואם אנחנו לוקחים את החבורות האלה, אז אנחנו רואים שלושה שחקנים בכל הסיטואציות האלה, שהם היו הטופ של הטופ, או לפחות בטופ, בוא נגיד ככה, של העמדות שלהם ב... בליגה באותם שנים. גם קריס בוש, לפני שהגיע למיאמי, הוא היה בעיניי הביגמן, אם לא הביגמן הטוב בליגה, אחד מהם. כנ"ל קווין לאב וקיירי, שהיו באמת, קיירי אפשר, אתה יודע, לדון על זה, אבל הוא בהחלט היה אחד השחקנים הכי מוכשרים בליגה.
בוא נקרא לזה טופ 5 בעמדה שלהם, טופ 6 בעמדה שלהם.
בדיוק. עכשיו, כשאני מסתכל על מה שקורה בבוסטון, כרגע טייטום הוא בעיניי נראה לי השחקן היחידי שבמקום הנכון, זאת אומרת, הוא בעמדה הנכונה, הוא יכול להיות המספר אחת של הביג 3 הזה. כמובן שכרגע הוא כרגע המספר אחת, אבל האם הוא מספר אחת של ביג 3 כרגע? כנראה עדיין לא, שנה, שנתיים, זה שם. המספר 2 שלו, כרגע, אני לא אומר את זה נכון, כרגע ג'יילן בראון, מה שאני רואה ממנו עכשיו, הוא יכול להיות הקריס בוש של השלישייה הזאת. זה מה שאמרת קודם, שאם בראון ממשיך להתפתח, הוא יכול להיות השתיים. אני לא יודע כמה לבנות על ההתפתחות שלו. אלווי, אם כן,
אני חושב שכן. אני חושב שהוא יכול להיות השחקן השני הכי טוב בקבוצה אלופה.
מעולה, זה, אם זה באמת ההתפתחות תימשך וכו'. כרגע הוא השלישי, ופה הבעיה. כי קמבה הוא לא יכול להיות חלק מביג 3 בעיניי, אני גם לא בטוח, אולי כמספר 3, אבל כשאני מסתכל, אתה יודע, טופ 5 בעמדה שלהם בכל השאר האחרות, אני לא רואה את קמבה טופ 5 בעמדה שלו בליגה, לא הרצתי את זה בראש עכשיו מי החמישה רכזים, אבל אני בטוח שיש איזה כמה לפניו, ואני לא רואה אותו שם.
תראה, בזה אני מסכים איתך, אבל הוא איפשהו שם, ולצורך העניין, גם אם זה ביג 2.8, כלומר, מה שאתה אמרת בעצמך, אתה מסתכל על ביג 3, אתה מסתכל באמת על הטופ של הטופ של הטופ של ביג 3. וזה לא בהכרח חייב להיות ככה, כלומר, תחשוב על הביג 3 המקוריים של גולדן סטייט, אם אפשר לקרוא את זה כאילו, קליי תומפסון...
דריימונד.
לא, ודריימונד. האם דריימונד נחשב בזמנו לשחקן
טופ 5? אני מבין מה שאתה אומר.
כנראה שלא. הוא הוכיח בדיעבד שכן, בהתאם לתפקיד שלו. כלומר, אם התפקיד של קימבה יצומצם לכדי תפקיד של השחקן השלישי הכי טוב, ובאמת זה תלוי בהתפתחות של ג'יילן בראון, אז זה יוכל לקרות. זה מה שאני
מנסה להגיד. זהו, אז בשביל שקמבה יהיה מספר 3, ג'לן בראון צריך לעשות התפתחות מאוד גדולה בעיניי. אולי מאוד גדולה זה לא פייר כלפיו, הוא באמת עשה התפתחות מאוד גדולה השנה, אבל הוא צריך עדיין להתפתח ולהפוך להיות באמת המספר 2 הברור. זה אולי ההגדרה היותר נכונה. וטייטום צריך הוא כבר הביג דוג, אבל הוא צריך באמת, כן. הוא צריך לעשות עוד התפתחות קטנה, הוא צריך באמת לקחת את כל העניין הזה עליו, וזה אולי לא יהיה לו פשוט, כי הוא הצעיר בחבורה, אתה יודע, אולי זה לא בהכרח יבוא בקלות. אני גם חושב שאתה יודע, אתה מדבר על חיזוקים וכו', יש להם את היוורד, שהחוזה שלו קצת אולי מפריע, ויכול להיות שזה ייפטר, כי עוד מעט צריך לחתום מחדש, אבל זה חוזה שקצת יהיה להם אולי תקוע.
אני חושב שהם יוכלו לפתור את זה, לדעתי. ובעת הצורך גם לעשות שם עניינים. כלומר, יש גם את הבסיס לזה, אני חושב שהם יכולים להגיע לזה. גם אם זה לא יהיה ביג 3 במובן של שושלת, זה יהיה ביג 3 במובן של קונטנדרית, לאורך זמן.
קונטנדרים כן, אני מאמין. אם החבורה הזאת נשארת, לפחות השלישייה הזו, או אם לא קמבה, אפילו היוורד, אני חושב שיכול לעבוד שם, אני חושב שהם בהחלט יכולים להיות קונטנדרים להרבה שנים.
אוקיי. ארזנו שואל, האם סימונס בארבע זו הברקה?
הבעיה עם ארזנו שהוא עכשיו ילך לשמוע את הפרק הקודם.
כן, ואמרנו את זה.
אנחנו נדבר על זה פעמיים.
לא, אבל אני כן רוצה להגיד כמה דברים אחרי שראינו את זה.
קצת. זה כן, זה נכון. כן,
וזה
כן.
מה שחשוב, בגלל זה השארתי את זה. כי אני חושב שראינו קצת וקיבלנו קצת מושג מאוד מעניין, כתבתי על זה היום, אז אני קצת אחזור על דברים שכתבתי למעשה. אבל נראה ש... הרי מה הייתה המטרה של להעביר את סימונס ארבע? להוסיף קליעה וריווח מבלי לפגוע בהגנה.
כן.
שייק מילטון, גם שחקן מאוד ארוך, עם מוטת ידיים של... fucking 7 feet, שזה פסיכי, השחקן שהוא 6'5".
ושלושת רבה. שבע ושלושת רבה, אל תוריד לו עוד...
כן, הורדתי לו עוד שלושת רבה אינץ'.
כן.
כלומר, עם אותה ידיים פסיכית, הוא לא שומר מדהים, אבל הוא שומר בסדר גמור. אז זה לא פגע במובן הזה, זה רק הוסיף אפילו אורך להגנה, ההגנה נראתה מצוין. באמת, באמת נראתה מצוין נגד ממפיס. ממפיס, דיברנו, זה נראתה עבודה. מצליחו להפריח לכל מסירה, כל חדירה, לשים יד על כל כדור, ולהוציא אותו מהידיים של כל באדם שניסה להיכנס לצבע, זה מרעיב לפרקים. למרות ששוב, משחק דמונה, ממפיס, כל ההסתייגויות, ידה, ידה, ידה. ומצד שני, ראינו יותר שלשות מהרגיל. שוב, מדגם קטן. ראינו יותר שלשות מרגיל, 37% מהזריקות שלהם היום היו מ3. שוב, משחק אחד, אני יודע. וסימונס עדיין ניהל את ההתקפה. כלומר, את התקפות המעבר סימונס עדיין ניהל, והוא מסר 9 אסיסטים לדעתי היום. וגם בהתקפה עומדת הוא הצליח לנהל את המשחק. אחרי חסימה אחת הוא קיבל את הכדור, הרבה פעמים באלבו, עשה מה שעשה, יודע לנהל משהו את המשחק יופי. ואם זה מה שקורה, אז כן, סוג של הברקה לחלוטין, תוספת נהדרת, אם ככה זה יימשך, זה אם גדול, אבל כן, אחרי שראינו את זה, אני יכול להגיד בראש יותר שקט, סיכוי יותר טוב שזו הברקה.
אני מסכים. בהתחלה זה היה נראה לי רע ומאולץ. לא חשבתי, היה נראה לי שהוא לא יודע מה לעשות בעמדה הזאת. הוא קבר את עצמו הרבה פעמים ככה באמצע כזה של הבקבוק, כשהוא קיבל כדור, הוא ניסה פעם אחת לעשות כזה איזה הוק, זה היה נראה רע.
כן, ההתמצאות במרחב עוד לא שם.
זה לא היה שם טוב. ואמרתי לעצמי, טוב, אני לא יודע מה הוא כל כך התלהבו מזה, כי זה נראה שזה לא הולך לכיוון הנכון. אני נורא אוהב את שייק מילטון עוד מהדראפט, ואני חושב שהוא, בכלל השנה הוא היה נהדר בכמה משחקים האלה שהוא שיחק, ואני חושב שזה רעיון מאוד מעניין, ואחרי זה, כשהוא לקח יותר את הכדור, אני מדבר על סימונס כרגע, כשהוא לקח יותר את הכדור, פתאום ראינו את ההברקות שלו, את היכולות שלו גם בהתקפה, בהגנה, אלוהים שישמור, מה שהלך שם זה היה פשוט מזעזע. אני חושב שהפוטנציאל של הליינאפ הזה צריך להדיג לא מעט קבוצות בפלייאוף, בטח קבוצה כמו מילווקי, שזה בהחלט נראה כמו משהו שיכול לעצור אותם, או להגביל אותם.
אוקיי, שאלה נוספת של ארז, מי יכולה להיות סוס שחור במערב? במקור הוא שאל באופן כללי, אבל ענינו ואמרנו פילי שבוע שעבר, אז סיכמנו שנעשה על המערב. יש מישהי שיכול להיות סוס שחור במערב מבחינתך?
מה, אז אני הגדרתי את זה אחרת, כי במזרח סוס שחור מבחינתי פילי יכולה גם להגיע לגמר. במערב אני לא רואה מישהי בגמר חוץ מלקרס קליפרס, אני לא רואה מישהי שיכולה להפתיע אותם, וכשאתה מבין שזה או לקרס או קליפרס, אז הסוס השחור שלך צריך להגיע לסיבוב השני ולעשות שם קצת בעיות. וברגע שזה קורה, אתה כבר מפיל את מקום שביעי שמיני, שזה אוקלאומה וממפיס, אם אני זוכר נכון את הרשימה. ככה שה...
כרגע לא, כרגע לדעתי דאלאס במקום השביעי, אבל זה יכול להשתנות כל שנייה.
כן. אז אני חושב שהסוס השחור שלי בגדול זה דנבר ויוטה אולי. יוטה קצת נראה לי בעייתי, אני לא יודע כמה... שוב, ראינו שרודי גובר נחשף בפלייאוף, לא בטוח שזה ימשיך, שזה כן יעבוד להם הפעם. אני חושב שדנבר יכולה לזרוק כל מיני ליינאפים מיוחדים, אבל זה עדיין נראה לי לא בשל מספיק, בטח אחרי הטרייד שלקח להם את מליק ביזלי, והביא להם כל מיני חתיכות שלא ברורות לי. אני חושב שאם עכשיו אני צריך להמר, אני דווקא אלך על יוסטון.
אוקיי. אתה תלך על יוסטון כי אתה חושב שהיא יכולה לעשות צרות, או כי היא הנעלם הגדול?
אני חושב שהיא הנעלם הגדול.
זהו. אני איתך בזה. כלומר, היא נעלם, היא מרגישה כמו משהו שיכול פתאום להתחבר ופתאום לא. אני אגיד לך שאני מאמין בה, אני לא.
כלומר, אני לא חושב שהיא... אני מקווה שלא.
אני לא חושב שהיא תעשה צרות לא ללייקרס ולא לקליפרס, אבל היא כן הנעלם הכי גדול, ואז במובן הזה אפשר להגיד שהיא יכולה להיות סוס שחור. אני כן חושב שליוטה יש יחסית מאצ'אפ טוב מול הלייקרס והקליפרס, כלומר, כי הם לא יוצאו את גובר החוצה, וכמו שיוסטון יכולה לעשות. כלומר, דווקא גובר יכול להיות יותר אפקטיבי מול הקליפרס והלייקרס מאשר מול יוסטון במובן הזה. ואז דווקא יוטה יכולה לעשות יותר צרות. דנבר וקנאג, אבל יש לה כל הזמן פציעות, ואנחנו שומעים שזה, אני לא יודע איך הם יגיעו, אבל בסופו של דבר, אם אני צריך להמר, זה באמת או דנבר או יוטה דווקא, ואני לא הייתי מאמר על יוסטון. בכל מקרה, אף אחת מהם, אתה צודק, זה להגדיר מחדש סוס שחור. מישהו שיעשה בעיות קצת לטובות ביותר. אתה חושב שפורטלנד במידה והיא אולי יכולה להיות סוס שחור?
כן. בהחלט. אני לא חושב, אבל בגלל שאם היא תעלה, היא תעלה למקום האחרון, אז אם היא נסתם טיפול בסיבוב הראשון כנראה. הסיכוי שלה לעבור, תראה, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הליינאפ, אם עוד 20 שנה יקרא מישהו את הליינאפ, את החמישייה של הקבוצה הזאת, יגיד, וואו, לילארד, מקולום, קרמלו, אנטוני היה בקבוצה הזאת, מגנים. זה הכל עם שחקן לא רע. נורקי שחקן לא רע. בוא נראה, אם אני מסתכל על הקריירות, הבן אדם, אז זה קלה 20 נקודות למשחק, זה 20 נקודות למשחק, זה 20 נקודות למשחק, ויש, היו שם גם שני גבוהים מוכשרים.
ומה יש גם מאחורי החבר'ה האלה?
לא הרבה. לא הרבה. אבל אתה יודע, לכל אחד יש זוניה. אני זהו, אז אני לא חושב, אבל בוא נגיד שאם החבר'ה האלה היו בסי, אם קרמלו היה מגיע בסי שלו, כשאני אומר קרמלו בסי, זה הקרמלו שיותר מסר בדנבר בשנה לפני האחרונה שם איפשהו, אבל...
וואו, לא, הלכת לא... עשור אחורה בערך.
לגמרי, לגמרי, אני אומר סי, אני אומר סי. בניקס זה כבר לא היה זה, אבל...
לא, היו לא עונות טובות בניקס, בוא, לא...
זה לא הגיע.
הרגת את הקריירה שלו.
אני לא נהניתי מקרמלו בניקס, וזה גם...
לא נהניתי מקרמלו אף פעם, אבל לא משנה.
אז זהו, שאני דווקא בשלבים מסוימים בדנבר, דווקא כן ראיתי את השחקן שיכול להיות שם, אם הוא קצת יותר ילך פרו-טים, אבל זה לא קרה בסופו של דבר, לא משנה. מה שכן, עוד פעם, החבר'ה האלה זה לא החבר'ה בסיס שלהם, יש להם את לילארד, מקולום, כמה חתיכות נחמדות, אני לא חושב שהם עוברים סיבוב ראשון.
אוקיי. שמע, הצלחנו לעבור לא מעט מהפודקאסט הזה בלי להזכיר את הכוכב הכי 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 גדול של משחקי קדם העונה, ואף אחד לא שאל אותו עליו, אז פנינה הרד שואלת, היא סימסה לי פשוט, ילד, מה אתה רוצה מהחיים שלי? תעזוב אותי, תחזיר לי קופסאות. ומה אתה רוצה? באמת יש שחקן שקוראים לו בול בול? מה הוא שווה? האם הוא בא לחולון? אז זה פנינה ערד שואלת, אישה זרה, לא מכיר. מה דעתך? מה דעתך על התצוגה של בול בול?
קודם כל, שאימא שלך כותבת אס-אמסים מגניבים. תראה, דנבר עלתה עם טול בול מאוד מוזר, אני חייב לומר, אבל אתה יודע, בול בול doesn't dick around, רשמתי לי. שחקן מאוד מוכשר, לא, אני לא יודע עדיין באיזה עמדה צריך לשים אותו מהבחינה הזאת, כאילו, הם שיחקו איתו בשלוש, אני לא יודע איך הוא יכול לשמור על גבוהים, על חבר'ה מסיבים וכו'. הוא כל כך רזה, אלוהים, שאני לא יודע איך זה יכול, כאילו, להתקיים. אני מרגיש רע, בא לי לשלוח לו עם וולט איזה המבורגר, אבל כן, זה נראה מוזר, אבל הבחור מוכשר, תשמע, הבחור מוכשר, זה מטריה אווירית מאוד מעניינת, אני חושב שהוא חייב לשחק כארבע, אני לא רואה אותו בעמדה אחרת מצליח, ההצלחה הכי גדולה שלו יכולה להיות בארבע, וכשאני אומר ההצלחה הכי גדולה זה שוב, אני לא יודע כמה הבן אדם הזה הוא איזה סטארטר, או איזה שחקן חמישייה מאוד רציני, אני לא יודע איך לענות על זה, זו שאלה מעניינת, בוא נראה איך זה מתקדם, כאילו, זה היה נראה נחמד, האחוזים לא היו טובים, אבל...
האחוזים לא טובים בגלל בחירת זריקות, כלומר...
כן, בסדר.
הזריקות הטובות שלו נכנסו, פשוט פאקינג לא מוסר. הוא רואה רק סל שזה די מצחיק, בוא ילד, אתה רוקי מהבחירה 44 בדנבר. תן את הכדור ליוקיץ' ותזרוק שהוא אומר לך לזרוק. אבל מצד שנשמע, זה ספסימן מאוד מרשים. המערך הזה של הבלוק שהוא עשה ואז רץ ונותן שלושה במעבר, לראות את זה משחקן שהוא 7-2, זה די מטורף. אני חושב שבאופן כללי המשחק הזה היה מאוד מרשים לצפייה, מבחינת בול בול.
כן.
אבל זה היה, כלומר, זה היה מאוד כיף, אתה יודע, אנחנו לא רואים שחקן שנראה ככה עושה את הדברים האלה. זה הזכיר לי לפרקים את חוויית הצפייה במשחק הראשון של זיון, שהוא לא נראה טוב, הרי נכון, זה היה משחק שהוא לא נראה טוב כל כך, ואז פתאום הפציץ בכלום זמן, אמרת, בונה, לא רואים דבר כזה, כי הוא מה זה... אני לא זוכר שחקן שנראה ככה וקופץ ככה וקולה, ככה זה הרגיש עם בול בול מבחינת חוויית צפייה, עזוב את הרמה הרגע.
כן. כן, אני מבין מה שאתה אומר.
זה לא אמור להיראות, ואז אתה רואה את זה ואתה מאוד נהנה. הוא לא שומר מדהים, אפילו לא שומר טוב. כלומר, הוא מטריה אווירית שזה סבבה, אתה יודע, אנשים משנים זריקות רק כי הם רואים אותו שם. כי הם לא רגילים לראות שחקן באורך הזה. אתה יודע, יש לי שחקן... אני חושב על זה כמו כדורגל בשכונה, כשאני משחק כדורגל פעם בשבוע, יש לנו שחקן שמשחק איתנו שיש לו רגליים מאוד 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 ארוכות. אז... כל פעם אתה יודע שהוא לא מגיע כל פעם. אז פעם ראשונה ששיחקת איתו, הוא חטף לך מלא. כי מסרת ולא חישבת עדיין נכון זה. ואז התחלת לפחד למסור לידו, לנסות להעביר אותו. כי הרגליים שלו מאוד מאוד ארוכות. פעם שנייה שלישית שאתה משחק איתו מולו כבר, אתה מבין מה אתה צריך לעשות. כי הוא לא איזה שחקן מדהים בקטע הזה. אז אתה מבין מתי למסור, אתה מבין את החולשות שלו, אתה מבין שהוא ממש גרוע במיקום, ממש בול בול בקטע הזה. המיקום שלו לא טוב, הוא מכסה אחרי השטח בגלל האורך, אבל המיקום שלו לא טוב. כלומר, אני חושב שהאפקט ההגנתי שלו, שנראה פסיכי, כי הוא השיג איזה 5 או 6 בלוקים, יפחת ככל שיתרגלו לשחק לידו.
כן.
מולו, ולכן אנשים שוכחים את זה.
תשמע, זה גם סקרימג' שוב, אז כן. פחות אכפתיות, יותר שחקנים פחות רלוונטיים שבטח שיחקו מולו וכו'. אני דווקא, הזיכרון הכי גדול שלי מהזה, זה לא היה המהלך הזה, זה היה דווקא ממש ממש בהתחלה, אולי אפילו הסל הראשון, שהוא מצא את עצמו בפוסט מול שבז נפייר, ואני לא הייתי צריך יותר מזה. כאילו, שחקן שהוא 1.80 וקצת, 85 אם אני זוכר נכון, והבן אדם שמגיע ל-7.9, שזה 2.31, עשיתי השכרה תמידות, חיפשתי תמידות וזה בגוגל, זה הפרש של 30 ומשהו סנטים, 40 ומשהו סנטים, זה פשוט... זה היה משעשע, זה הזכיר לי את התמונה של אבא שלו עם, אני חושב, זה היה מקסי בוקס.
כן. אז אני אומר, הוא במקרה הטוב יכול להיות סקורר אולי מהספסל כרגע, אפילו לא כרגע, בעונות הקרובות. בואו נראה לאן זה יגיע, הוא גם נראה מאוד מאוד פציע. ולא צריך להתלהב, אבל זה היה נורא נורא כיף. עוד שאלה שלא עלתה ורציתי שנדבר עליה, אז תומר הרד סימס לי, גם אדם שאני לא מכיר, תגיד, אין לך דברים יותר טובים לעשות? מה אתה רוצה מהחיים שלי? מי צריך להיות השחקן המשתפר של העונה, והאם הוא בא לחולון?
האם הוא בא לחולון?
יש לי משפחה אובססיבית.
השחקן המשתפר של העונה, אז אנחנו מדברים בגדול בין דאמה דה ביו, אינגרם, דבונטה גרם, ו... אנחנו זורקים בפנים את לוקה ואת טייטום, אני מניח? זו הרשימה שלנו? אני מבחינתי לוקה וטייטום לא שייכים לדיון.
אז בואו נחשוב על זה רגע מההתחלה. במה דבאיו אמרת, לוקה, מבחינתי לוקה מאוד חזק בדיון. אני אתן לך את הקייס ללוקה עוד מעט, אינגרם.
אתה יכול... אין ספק שהוא וטייטום הם חזקים בדיון הזה, ואולי אפילו אמורים לקחת את הדיון הזה בהליכה, אבל הקטע הוא ששניהם זה שחקנים לוקה כל העונה וטייטום בחלק השני שהוא נתן של העונה, זה חבר'ה שהם ברמת שאתה כבר אותו מדבר עליהם כ-MVP. ולכן בעיניי אני מעדיף לדבר על הטיר השני יותר, הנמוך יותר.
זהו.
זה מבחינתי.
אז יש פה בעיה גם עם הפרס, כי בסופו של דבר... נוהגים לתת אותו לשחקנים שעשו את השיפור משחקנים ממוצעים, או, בינוני, כן. או בינוניים אפילו אני אגיד, לשחקנים mm-hmm. טובים. כן. לא נוהגים לתת אותו לשחקנים שמטובים הפכו mm-hmm. למצוינים, או ממצוינים ל-what the fuck, ראיתי עכשיו, כמו לוקה. Mm-hmm. ואני חושב שזה שווה דיון, ואני אתן את הקייס ללוקה עוד מעט. אבל לא הייתי מבטל אותו. את טייטום הורדתי מהרשימה שלי, כי אני חושב שבלי החודש, חודש וחצי האחרונים, להזכיחה באולסטר עוד התווכחנו למי מגיע יותר, לא לג'יילן בראון.
נכון, נכון.
אז על חודש, חודש וחצי, ואני יודע שזה אכזרי כי העונה נקטעה, אני לא מכניס אותו לרשימה הזו.
אבל הפרסים הם עד אותו רגע, ככה שזה לא אנחנו האכזרים.
בדיוק, אוקיי, גם נכון, אז אני מוריד את האחריות. אז אני משאיר לעצמי את דבונטה גרם, את סיאקם, ששווה דיון, בק טו בק, אינגרם, לוקה ובן אדבאיו, זה הרשימה שלי. ואני הורדתי ממנה את סיאקם, בדבונטה גרם, דבונטה גרם אני פשוט, כאילו, הוא שחקן שצץ משום מקום, אז אני לא יודע כמה הוא השתפר. זק לא אמר את זה, ואני מאוד מאוד מסכים עם זה.
אתה מדבר עכשיו על התקרה שלו, כן? אני חושב שמבין כל השחקנים האלה, התקרה שלו היא הנמוכה ביותר, בגלל זה אני הורדתי...
זהו, אני אומר, זה גם עניין של סיטואציה, אני לא יודע כמה הוא השתפר גם בעבר, אני לא יודע, קשה להגיד מה הייתה הנקודה שממנה הוא התחיל. וזה גם, ושוב, זה לא נקודה שלי, זה נקודה של זק לא, ואני פשוט... מסכים איתך רטינו, אמר את זה ואמרתי, וואלה, נכון, אני לא יכול להכניס לו חישוב. ואת סיאקם הורדתי, כי סיאקם, כמו שאמרנו, הוא עשה את המעבר הזה מכוכב שני לכוכב ראשון, לכוכב מוביל.
בעל כורחו כזה.
בעל כורחו אולי, כן. אבל זה עלה לו בהרבה יעילות, שזה מובן לחלוטין, אבל יש שני שחקנים שעשו את אותו מעבר בדיוק, בלי שזה יעלה להם ביעילות, וזה לוקה אינגרם.
כן.
אם לוקה ואינגרם עשו את זה בלי שזה יעלה להם ביעילות, הם אפילו שיפרו את היעילות, אז אני מצטער, סיאקם לא שייך לרשימה.
כן.
אז אני נשארתי אישית עם שלוש, עם אדבאיו...
אינגרם ולוקה.
אינגרם ולוקה.
אני אגיד לך משהו לגבי סיאקם שאולי לא אמרת. הקייס הכי חזק שלו זה שהקבוצה עדיין קונטנדרית, אפשר לקרוא לה קונטנדרית במרכאות, אבל קונטנדרית, כשהשחקן הכי טוב שלהם, וזה שבעצם מביא להם את האליפות, כבר לא שם. אז זה בעיניי הקייס שלו.
נקודה מצוינת. האמת, נקודה מצוינת.
אני אישית חושב שזה אולי מכניס אותו אצלי לשלישייה, כי לוקה אצלי לא שם, לוקה אצלי הוא סופרסטאר ברמה אחרת, אני מבחינתי...
כאילו אתה אומר שהפרס הזה קצת קטן עליו.
בדיוק. אבל, לא אבל... קצת אומר, אני אומר את זה באופן ברור, הפרס הזה קטן עליו. שוב, אני חושב שאם לא העונה המטורפת של לברון בגיל 36-5, והעונה הפסיכית של יאניס, בנוסף לזה שהוא סך הכל שנה שנייה, והם בקבוצות שהן קונטנדריות, והוא יותר לבל שני שלישי, אז אני חושב שהיינו באמת מדברים עליו באמת ראש בראש ללכת, אז... כי המספרים שלו מטורפים.
אבל בוא, זהו, ובוא אני אגיד לך מה הוא שיפר, בסדר?
לוקה.
לוקה. תן לי לתת לך רק את הקש של לוקה, כי אני חושב שזה לא הוגן קצת. נכון, הפרס הזה קצת קטן עליו, אבל זה רק מראה כמה הוא צריך לתת, כמה צריך לתת לו אותו. כי אם אתה טוב מדי בשביל הפרס הזה, סימן שהרווחת את הפרס הזה. ועוד.
אם אתה ברשימה.
אבל אם אתה לא נותן לו את הפרס, את ה-MVP, מגיע לו לפחות את זה. תראה, הוא שיפר בטירוף את הסיומת ליד הסל, שזה הגע לו את היעילות בטירוף. אז האחוזים שלו מהשדה עלו בטירוף, כי הוא שיפר את האחוזים שלו משתיים, מ-50% ל-57% משתיים. הוא שיפר את העונשין ב-4%. הוא שיפר את האחוזי ריבאונד שלו, הוא שיפר את האחוזי אסיסט, את האסיסט ריישיו שלו, הוא שיפר את הטרנובר ריישיו, כל זה תוך כדי שהוא מעלה יוסאג', כלומר הוא שיפר יעילות תוך כדי שהוא מעלה יוסאג', סי הריבאונדים, סי האסיסטים, הכל. ואני מדבר פה לא רק בממוצעים, אני מדבר פה פר... מהפוזיישנים, פר 36 דקות, הכל, הכל, הכל. הוא הוביל את ההתקפה הכי טובה בליגה, הוא הפך לשחקן טופ 5 בשנה השנייה שלו, וזה, עם כל הכבוד, אני יודע שלא נותנים את הפרס הזה לשחקן שנה שנייה, אבל זו הקפיצה בעיניי המרשימה, הוא עשה את הקפיצה המרשימה ביותר.
לגמרי.
זה הקייס שלו.
שחקן טופ 5, בגלל זה אני אומר, שחקן שהוא טופ 5, זה סוג של פרס קטן עליו. זו הכוונה שלי. אין שחקן שאינו ברשימה, הוא צריך לקחת את זה בהליכה, והאחרים אפילו לא צריכים להגיע לגרין רום. כאילו, זה מיותר, זה מיותר. כאילו, אם הוא ברשימה, חבר'ה, הכל בסדר, אונררי,
אז אם הוא לא, למי אתה הולך?
סייקם חזק בעניין בגלל מה שאמרנו, אני מבחינתי אבל זה בין אינגרם לבאמה דה ביו, אינגרם בגלל שבחרתי בו בתחילת השנה.
ואני לקחתי את הדה ביו, שזה מעולה, אם אתה זוכר.
לקחת את דוונטה גראם.
ומה אמרתי, דוונטה גראם או הדה ביו?
לא זוכר את זה, אבל אוקיי, אני אאמין לך.
אנחנו מזכירים את זה פעם בשלושה חודשים.
כן, אז כנראה שאני, הזיכרון שלי גרוע, אתה יודע, בין 40 בכל זאת.
לא, אני גם דיברתי על מריק מונק בזמנו, אם אתה זוכר. אבל, לא, אבל דיברתי על באמת דבאיו, אמרתי שהוא אחד המועמדים
שלי. אני חושב שאני הורדתי אותך עם מריק מונק, אבל תשמע, עזוב. אני התחלתי להגיד שאני רוצה לקחת את טים גם בשביל ההמשכיות שלי, אבל אני לא יכול, כל מה שבאם עושה פשוט מדהים בעיניי, אני גם מסתכל על התקרה של כל אחד מהם, ומה המשמעות של כל אחד מהם, מה כל אחד מהם יכול להיות, ואני חושב שבאם הדבאיו, כבר השנה, הוא שחן שיכול לשמור על כל עמדה, בצורה, ברמה מאוד מאוד גבוהה, בין אם זה יאניס, בין אם זה קמבה, מבחינה הגנתית, אין לו חסרונות כמעט, יכול לשמור על כל העמדות, הוא שיפר את כל הממוצעים שלו מבחינת הקטגוריות הפשוטות, הוא היה שני באסיסטים.
זהו, אבל זה משהו שחשוב לי שתשים לב.
כן.
שכן, הממוצעים שלו עלו יחד עם הדקות שלו, כשאתה מסתכל על פר 36 נכון. או פר 100 פוזיישנים, אז הוא הראה ווליום בהתקפה בלי לאבד מהאחוזים כמעט בכלל, שזה יופי, שזה מצוין, כלומר, אם הצלחת להיות יותר שותף, קיבלת יותר הזדמנות, היוסד שלך עלה, ולא שנית, וכאילו האחוזים שלך לא נפגעו כמעט בכלל. מה שכן השתפר גם פר 36 דקות, זה לצורך העניין המסירה שלו, לראות את המסירה שלו, וכמובן ההגנה. אבל המסירה היא מה שהשתפרה ועשתה הבדל מאוד מאוד עצום, כי ההגנה הייתה שם גם קודם. וזה, הבטן שלי אמרה עד הבאיו בהתחלה. באמת מבין השניים האלה, ואני חושב שבאצל הדבר יש פה יותר את העניין של הסיטואציה. נפתח למקום בחמישייה, הוא קיבל יותר דקות, ולכן גם השיפור הוא כביכול יותר מרשים יכול להיות על פניו. מצד שני, אינגרם, באותה כמות דקות, ממש אותה כמות דקות, הפך כנשק התקפי פסיכי. הוא שיפר את האחוזים... מהשלוש בשישה אחוזים, למרות שהוא זורק פי שלוש.
נכון.
שזה פסיכי. את האחוזים מהקו הוא הרע מ-67.5 ל-86 כמעט, שזה what the fuck, 20% בעונה.
כן.
כלומר, הוא העלה את קצב הנקודות שלו, הוא העלה הכל, יוסאג' הכל, ושיפר את היעילות שלו ברמה פסיכית, ואני חושב שהוא גם משתפר בהגנה לרמת הלא נזק. הוא כבר שומר סביר, לא אומר שאין לו מה להשתפר, יש לו המון מה להשתפר בזה, בעיקר בתשומת לב, הוא שומר סביר, ובעיניי זה, זה הכי התקף לדעתי, מבחינתי.
אוקיי, אז אני אוהב את כל מה שאמרת. יש משהו אחד שכן יעניין אותי לראות ביום מן הימים, אפילו מחר מבחינתי, שיעשו איתו איזשהו רעיון, כי קפיצות כאלה במהירות כזו, של אחוזים בעיקר, כן? ובטח שאנחנו רואים את הפריחה שלו בניו אורלינס, כנל, אגב, לונזו וג'וש הארט, שגם צריך לקצוין השנה. אין לי ספק שזה קשור לאיזשהו סוג של, אני אגיד מילה קצת קשה, דיכוי במה שקורה בלייקרס.
תפקוד, כן, זה התפקיד שלך, זה להיות בצילו של לברון, בוודאי.
נכון, הגיע למקום שעכשיו יש לו יותר אחריות, נותנים לו את הכדור, אומרים לו בוא, תפרח, תעשה, במקום לבוא ולהגיד לו לא ככה, לא ככה, לא ככה, באים אומרים לו בוא, תעשה ככה וככה וככה. אז אפשר להגיד שהדרכה, אתה אפשר להגיד הרבה דברים. אני כן חושב שחלק מהעניין הזה זה היציאה מדיכוי לסוג של פרי ספיריט, חירות, מה איך שתקרא לזה. וזה מאוד יפה, אני יכול להגיד שסוג של ניסיון, אני מכיר את הדברים האלה, אבל לא בהכרח ניסיון שכדורסל, אבל לא משנה. אני כן אוהב את מה שאמרת, יחד עם זאת שאני מסתכל גם, קשה לי שלא לראות את העתיד של השניים האלה.
אבל זה לא רלוונטי לפרס הזה.
אני יודע, אבל זה משפיע עליי. זה משפיע עליי, כשאני רואה מה בן יכול לעשות, והמשמעות שלו לקבוצה שלו בשנים הבאות, לעומת אינגרם, שעדיין יש לו חסרונות הגנתיים, יש לו בעיות מסוימות, הוא כן שחקן שצריך את הכדור. בן שהוא, אגב, הוא שני, מקום שני שלישי יחד עם דרגיץ' באסיסטים, 5 אסיסטים לביגמן, זה וואו. אני עדיין הולך עם בן. אני חושב שמבחינה, המשמעות ההגנתית שלו לקבוצה, התקרה שאני רואה שיש לו, שבעיניי זה פשוט שחקן מאוד מאוד מרשים, אולסטאר לשנים הבאות. אינגרם, יש הרבה שחקני כנף טובים. אני יודע ששניהם גם יקבלו את המקסימום בקיץ כנראה. אני חושב שבם שווה את זה בהחלט. גם אינגרם אגב, אבל אני מרגיש הרבה יותר בנוח אם לתת את הכסף הזה לבם.
בם מקבל הקיץ את החוזה החדש? לא.
הוא בשנה השלישית שלו, זאת אומרת שדעתי הוא סוג של אליג'בל, אבל
כן, יכולים לחדש לו, אבל יש עוד שנה.
כן.
שמע, בגדול אני בסדר עם זה, אני הייתי מדרג את זה לוקה, אינגרם ואז הדבאיו, וזה עולה לי בדם, כי כמו שאמרת, אני אוהב את הדבאיו יותר, אין ספק.
אני לוקה, הדבאיו, אינגרם, אבל אני בחרתי באינגרם בתחילת שנה, אז אין לי בעיה שתיקח אותו.
זה יפה ששנינו מדרגים את הבחירה של השני, יותר גבוה. טוב, טל, תמשיך לעלות מסופה של יום הולדת שלך.
כן, לגמרי.
ואיזה כיף שחזר. ויאללה, שיהיה אחלה, אחלה, אחלה שבוע. ויאללה, ביי.